השבוע האחרון ביורוליג היה בסימן רוחות של שינוי. הליגה הטובה באירופה חזרה מפגרת הנבחרות אחרי הפסקה של שבועיים, וסוף סוף הסתיימה ההתנגשות הישירה והמביכה בין היורוליג לחלונות פיבה. השבוע המשיך בבשורה אפילו יותר חשובה, היורוקאפ וה-BCL בדרך לאיחוד שישים סוף לכל המריבות, על מי הליגה השנייה בטבעה באירופה. אז הסתיימה הפגרה והטירוף מתחיל, כשבאופק כל הקבוצות חולמות על ברלין, שתארח בעוד 81 ימים את פיינל פור היורוליג. אחת מהן היא מכבי תל אביב, שביקרה השבוע בהיכל המרצדס בבירת גרמניה, וחזרה עם ניצחון מפואר ותצוגת מופת התקפית מול אלבה האומללה. ואם כבר בשינויים עסקינן, ואם כבר אנחנו בברלין, אפשר לקוות שרוחות השינוי באירופה ישנו דברים גם בליגה שאנחנו כל כך אוהבים. הרבה קבוצות חולמות להצטרף לליגה הזו, מפריז, מלונדון, גם מישראל ואפילו מדובאי. יש קבוצה אחת שפשוט תפורה לעשות את הדרך ההפוכה למפעל החדש הזה שמתאחד. אלבה, זו לא עד זה אני, אלא אנחנו, אנחנו פשוט רוצים יותר. יאללה, פתיח ומתחילים. פודקאסט יורוסטה פוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, ימית ניר.
שלום, שלום.
עומר לוטם.
שלום.
שר שום. לקחת את זה ב...
אני?
כן.
למה? מה?
מה קרה?
רגע, שנייה, תן לי. שר שום.
אולה, לא יודע, עומר שרבי התחיל את הפרק כבר, הוא לא...
היה איתנו ברגע שמאל, שרבי צ'אן פה.
הייתה לך פאוזה, כזה, שלום. כזה עודד בנמי כזה.
בפעם הבאה נתנהל לפי החוקים המנהלתיים שלך.
אז באמת, טוב שאנחנו כאן. בפורום...
וואלה, כיף לחזור, איזה כיף.
כן, תקופה שלא היינו בפורום.
ואפילו ערד מקליט אותנו.
נכון.
כולנו עם ערד. זה לא קרה הרבה זמן, לדעתי.
כן, אז זה בהחלט מרגש וכיף ומשמח. עוד רגע אנחנו נתחיל. לפני שנתחיל, כמו בכל פרק, אנחנו נזכיר שממש עכשיו, שאנחנו פה מדברים בינינו, שאתם במשרד, במטבח, בדרך לעבודה, 134 חטופים וחטופות בעזה. אחד מהם הוא רון בנימין, אוהד מכבי תל אביב שנחטף ב-7 באוקטובר. אז בזמן הפגרה עשינו פה פרק ספיישל מיוחד כזה עם הבנות שלו, שי וגיל. היה באמת פרק מאוד מעניין, מרגש, ואפילו אופטימי באיזשהו מקום חיובי. אז אחרי שתסיימו את הפרק הזה, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע גם את הדבר הזה. בזמן שמדברים פה על עסקה בישראל, כן, לא, צריך להזכיר, הדבר הזה זה באמת הדבר הכי חשוב. להוציא אותה מהגיהנום הזה, מהטירוף הזה, ועכשיו אנחנו יוצאים לדרך. ואני אשאל אתכם, מי המצטיין שלכם? השבוע החולף, עמית.
אני אלך עם אלכסה אברמוביץ' הנהדר, כמובן שחקנה של פרטיזן בלגרד, שצריך להגיד, שחקן די חסר יציבות, ככה כשמסתכלים לאורך העונה ולאורך השנים האחרונות, אבל כשהוא מגיע כמו שהוא הגיע ביום חמישי במשחק החשוב של פרטיזן מול הנדולו אפס, אז קשה להתמודד איתו, אנחנו גם ראינו את זה בגמר היורו-בסקט, לגמר המונדו-בסקט, סליחה, למי שהספיק לשכוח.
זה היה כמו גמר היורו-בסקט.
זה היה הופעה מטורפת, והמשחק הכי טוב של העונה עד עכשיו, היה המשחק היחיד ששוחק בהיכל השנה. נגד מכבי במחזור הראשון. מאז הוא לא היה יציב, הוא גם היה פצוע, הוא נהדר משהו כמו 10 מחזורים. ופשוט משחק לפעמים הוא מגיע, משחק פתאום הוא לא קיים, ובמשחק הזה הוא פשוט לקח הכל על עצמו במחצית. מחצית ראשונה הייתה צמודה, אבל מחצית שנייה, הבן אדם סיים עם 21 נקודות המחצית השנייה, סך כל 30 נקודות, 9-10 ל-2, 3-6 ל-3, הוא פשוט השתלט שם על העניינים, ופשוט לקח את פרטיזן ניצחון שהיה מאוד מאוד חשוב, ובאמת השאיר אותה חזק במאבק על הפליין.
עומר.
אני בוחר במתיאס לסור, שבניצחון הבאמת מרשים של פנתינייקוס על ריאל מדריד, שנרחיב עליו כמובן מאוחר יותר, עשה דברים גדולים בשני צדי המגרש. בואו קצת נדבר על המספרים שלו, 26 נקודות, 12 מ-18 זריקות ל-2, מדד יעילות 33, נתנו לו את ה-MVP של המחזור ביורוליג, אבל... הדבר היותר גדול שהוא עשה במשחק הזה, וזה באמת מה שניצח לדעתי לפנתינייקוס את המשחק, זה העבודה ההגנתית שלו בפיק אנד רולים, כי בפיק אנד רולים של ריאל, שאנחנו יודעים שריאל מתחילה אקשן בהתקפה, זה נגמר לרוב לפחות במינימום בזריקה טובה. ומה שהוא עשה שם בכיסויים שלו, אם זה בחילופים על גארדים, אם זה בטראפים, פתאום שהוא דפק על קמפסו וקמפסו מאבד את הריכוז, הוא עשה שם באמת עבודה גדולה, כמובן גם בצבע מול פואריה וטוורס, באמת הופעה לילה ולילה.
אנחנו ממש תכף נגיע למשחק הזה, אבל לפני זה סרשו.
אני בחרתי בשחקן שלדעתי לא אמרנו אותו פעם אחת את השם שלו העונה, בפרק כלשהו.
וואי.
וזה טריק ביברוביץ', שעזבו איתה, טוב, המשחק נגד בסקוניה עוד נדבר עליו, הוא היה שם ברגעים החשובים באמת, שרס הלך איתו, הוא נתן לו 17 נקודות, 5 מ-6 ל-3, ובכלל, ראה כמה הוא יכול, באמת, בתקופה האחרונה הוא מראה כמה הוא יכול לתת, גם בנבחרת, בטורקיה, שהוא עשה עכשיו שני משחקים ראשונים, 27 נקודות על איטליה, עשה לניצחון נגד איסלנד, ונראה שהוא נכנס שם לקצב, וביברוביץ', זו עונה השישית שלו ביורוליג הזה, מרגיש לנו כאילו הוא מבוגר, או יחסית בגיל, אבל הבן אדם בן 23 רק. אז באמת מאוד מעניין לראות מה יהיה איתו, והעונה הוא עושה איזה קפיצת מדרגה, קולה ב-60% ל-3, 27 מ-45 זריקות, אז באמת יש לו הרבה מה לתת, שזה גם משפיע באופן עקיף על ים הדר, עוד נגיע לשם, אבל העלייה של ביברוביץ' היא די ברורה, בפנרבחצ'ה, כן. ואחלה שחקן.
כן, מרשים. אני בחרתי בתומאס ווקאפ, אולימפיאקוס יצא השבוע עם ניצחון מהעולם הקשוח של ז'לגיריס, התעלות ברבע האחרון, וגם הפעם הוא מאדריכלי הניצחון הזה, עם סיונתי 22 נקודות וסיונתי של מדד 25. צריך להגיד, אולימפיאקוס לא עוברת עונה גדולה, לא פשוטה בכלל, התחילה בקיץ, איבדה שני כוכבים מאוד מאוד גדולים, המשיכה בהפסדים בבית שאנחנו לא רגילים לראות מהם, ובפציעה של מילוטינוב, שכבר בלי שנשים לב 5 מחזורים בחוץ, ויש לה את ווקאפ, וגם עבורו זה לא עונה מצוינת, אבל כשהוא בא, אולימפיאקוס לרוב מנצחת, במחזור האחרון הוא גם היה מצוין מתחת לסל, מחוץ לקשת עם 4 שלשות, והוא הוסיף איזה 7 אסיסטים. היו לו העונה 9 משחקים עם למעלה מ-6 אסיסטים במפעל, בכולם אולימפיאקוס מנצחת. משמע, אתם יודעים, הקלישאה הזאת של שחקן של, של ניצחונות, של קבוצה, של אני לא יודע איך שתקראו לזה, והקבוצה שלו בלי שנושאים לב, רחוקה, משחק אחד מביתיות בפלייאוף. כמובן שהיא גם רחוקה משחק אחד מהפליין, אבל את זה לא נקיד לכם. רחוקה משחק אחד מביתיות בפלייאוף, ובפיראוס אנחנו יודעים כמה הדבר הזה יכול להיות game changer, ואם היא עושה ביתיות, העונה זה חתיכת סיפור, והצלחה מאוד מאוד גדולה, אני הייתי סקפטי.
אולימפיאקוס?
אני חושב שכן.
מה, ביתיות הצלחה גדולה? ביתיות? ביתיות מסכים שזה הצלחה.
לא יודע.
ביחס לעזיבות שהיו, ביחס לעלייה.
עוד נגיע.
אני רוצה לצנן על אולימפיאקוס כמה שאפשר. סתם, לא, זה דעתי.
אני מאוד מאוד בעד אולימפיאקוס, ואני חושב שזה הצלחה, כי ביורוליג הנוכחית, עם היריבות שיש לה, ועם הפתיחת עונה הלא פשוטה שהייתה לה, ועם העזיבה של הכוכבים, אנחנו לא יכולים...
וההתחזקויות של היריבות.
כן. אני חושב שזו...
לא יודע. בוא נגיד, וירטוס מקום 50, מונקו מקום 4, אולימפיאקוס, אני חושב בתחילת עונה, הייתה יכולה לצפות, כאילו, לא יודע.
עליות מעל מונקו בזה, אני לא חושב שזה...
לא חושב שזה מה שמגדיר הצלחה,
ריאל מדריד, ברצלונה, מונקו...
לא יודע, אני לא חושב שביתיות מגדיר הצלחה של קבוצה בעונה, פשוט...
לא, בסדר, אם אנחנו מסתכלים על עונה סדירה, ברור שבסוף נסתכל על איפה היא תסיים.
בעונה סדירה, לא הייתי אומר שזה... בסדר, אם זה רק על הנייר, תמיד, אם אנחנו מדברים רק על עונה סדירה, על הנייר, מקומות, מה נחשב הצלחה, אז כאילו, אני הייתי מגדיר את זה כהצלחה לסיים מעל...
לא, לא, לא.
לא, לגיטימי.
אוקיי, סבבה.
אני אוהב תמיד...
אז רגע, רגע, מה הייתה מגדיר הצלחה של אולימפיאקוס בתום העונה הסדירה?
3 מקומות ראשונים.
על מקום אחד אתה פורע איתי.
לא, אני אומר, זה משמעותי, אבל מה? יש הבדל גדול בין השלישייה הראשונה לבין 4-5, אתה לא חושב? באופן קבוע, גם סדרות של 4-5 זה לרוב סדרות שהן...
גם 3-6 זה סדרה.
אני לא חושב שיש הבדל גדול מדי, אבל בסדר.
יפה, אולימפיאקוס גנבה פה את ההצגה, אנחנו נגיע אליהם גם בהמשך. אבל בואו נפתח עם מכבי תל אביב שיצאה השבוע לברלין, ואתם יודעים, זה לא...
ונהנתה.
ונהנתה, כן. ניסינו לחשוב על שם, ונכנס אתכם למאחורי הקלעים של הפרק. ניסינו לחשוב על שם, אז פסטיבל ברלין כבר עשו, וטיול בברלין זה היה כותרת באתר, ובאמת היה קשה לנסות...
להיות מקוריים.
להיות מקוריים בדבר הזה, אבל בסופו של דבר נתקצר לכם את זה, כמו זה עם הקונפרנס. 106-71 למכבי תל אביב, ניצחון במונחים היסטוריים מבחינת מכבי תל אביב, ניצחון החוץ בהפרש הגדול ביותר, אבל היריבה שמולה היא גם דבר שצריך להתייחס אליו, בלי להוריד מההישג של מכבי תל אביב. אז בואו נתחיל עם מכבי תל אביב, שחוזרת נצח.
אפשר להרים קצת לפני שאנחנו מתחילים להוריד.
זה אני מתכוון.
כי בסופו של דבר, כמו שאנחנו מגלים כל שבוע מחדש ביורוליג, אין דבר כזה ניצחון שאפשר לקחת כמובן מאליו. נכון, אלבה ברלין זה חוג הרבה פעמים, אנחנו חוזרים ואומרים על זה, ואנחנו יודעים את זה, אבל בבית שאנחנו ראינו, אתה רושם את כמה ניצחונות מרשימים, כולל אחד על ברצלונה, ככה שאי אפשר לקחת שום ניצחון כמובן מאליו. כל העונה אנחנו מדברים על זה שההגנה של מכבי רעה, אבל מנגד ההתקפה שלה מאוד חזקה, וברגע שהיא פוגשת קבוצה עם הגנה כל כך רעה, עם צבע כל כך פרוץ, אין, כאילו, אין, ככה זה נראה בסופו של דבר. היא עוברת את המאה נקודות, כי כל אחד עושה מה שהוא רוצה. וזה כן ניצחון שמכבי יכולה לקחת ממנו דברים חשובים, ואני חושב שגם הפגרה הזו שהייתה לפני, היא באה בול בזמן.
היא יצאה לפגרה עם שלושה הפסדים רצופים ביורו.
ביורוליג, מצד שני, בליגה היא הייתה במומנטום מצוין, היה לה את הרצף של הארבעה ניצחונות, סך הכל שמונה, אבל עדיין ראו על השחקנים במשחק הזה, שהם כאילו מגיעים סוג של חדשים, נקיים יותר, אני לא יודע להסביר את זה, ראו שאין עליהם את המטענים, כמו שאנחנו רואים בכל משחק יורוליג, עד עכשיו בעונה העמוסה הזו, שהם פשוט מגיעים ורואים שמשהו מהמשחק הקודם משפיע עליהם, פה זה היה נראה שבאמת הם באו חדש, יכול להיות שבאמת זה קשור באמת ליריבה,
אני מניח שזה יותר קשור ליריבה, מאשר לפגרה.
אבל אני גם חושב שאף משהו, בסופו של דבר, רוב השחקנים של מכבי, רוב השחקנים החשובים, נחו. הם קיבלו את המנוחה שלהם, גם אם זה שבוע, גם אם זה שבועיים. לדעתי זה הדבר הכי חשוב שיצא מהפגרה הזאת, ואני חושב שזה גם יבוא לידי ביטוי בהמשך, ולא רק מול אלבה ברלין.
תשמע, מכבי הגיע למשחק הזה, מההתחלה ראית שזה לא באמת, זה היה מאוד קל, ומעבר לזה שגם השחקנים פה לא שיחקו יותר מדי, עוד הזדמנות להכניס את ג'יימס ווב לעניינים, ובכלל עם הפציעה של סורקין, זה מקדים אותו שם קדימה בהיררכיה, וברגע שג'יימס ווב נותן לך 17, וכל השחקנים, אתה יודע, קולסון בולדווין זה איזשהו משהו, ולורנזו גם היה עכשיו לא רע, זה משהו שאתה לוקח בחשבון כאיזה משהו מובטח, לאלבה באמת אין דרך להתקרב פה, ובאמת כל מטטה ירה במכבי. קליבלנד עשה משחק לא רע, ניבו היה טוב כמו תמיד, וריברו גם נראה טוב, אבל כשהיריבה באמת כל כך, כאילו, כשזאת היריבה, אז קשה לדעת כמה זה באמת מעיד על משהו.
כן, לא מעיד על הרבה דברים, לדעתי, אבל באמת אי אפשר להקל ראש בניצחון הזה. אני לגמרי מסכים עם מה שעמית אמר. ביורוליג של העונה ראינו כבר קבוצות נופלות בברלין, כשהן באות שעננות, ואני חושב שזה הדבר הכי חשוב מבחינת מכבי, כי כדורסל באמת קשה מאוד ללמוד מהמשחק הזה, אבל גישה זה לא משנה מי היריבה, הגישה שלך, אם היא טובה, אז זה כבר טוב, אז זה כבר משהו לצאת איתו קדימה, כי בסוף גם היורוליג הזה שהוא כל כך חמוס, ומשחקים לפעמים נופלים על דברים מנטליים, יותר מאשר על כדורסל, אז אני חושב שזה מה שמכבי יכולים לקחת, ש... מנטליקטה הייתה שם, וגם היא, כמו שהמשפט המפורסם של שימון, if you lead 10, make it 20, ככה זה הרגיש שהם באמת רצו עוד ועוד ולגמור את המשחק הזה, ולא להסתבך, ולא להיות שעננים ולחזור אחורה, ובאמת, זה הדבר הכי חשוב שמכבי יכולים לקחת מהמשחק הזה. כמובן שעוד אחד מהניצחונות במרכאות הגדולים האלה, זה המנוחות שהם נתנו לכוכבים שלהם, אם בולדו משחק רק 21 דקות, ולורנזו רק 21 דקות, ובונזי קולסון רק 17 דקות, כשאתה נותן לכל השאר שפחות משחקים ביורוליג את הדקות שלהם, ובאמת כולם נוגעים בכדור ומשתתפים וקולים, אין משהו שמאמן יותר אוהב וצריך בשלב הזה של העונה. ואם ננתח קצת כדורסל בהתחלה, עוד לפני שהמשחק הזה הלך לנו לאיבוד, אז אני חושב שקולסון, ראיתי ממנו קצת משהו אחר בגישה של הכדור שהולך אליו, אם אנחנו מדברים עליו במחזורים האחרונים, ביורוליג, כמה שהכדור אצלו זה אופציה שלישית ללכת אליו, אז אני חושב שהוא היה שם קצת יותר בולה, קצת יותר דומיננטי, הלכו אליו גם פוסט-אפים, גם הוא יצר לעצמו, חשוב מאוד מבחינת מכבי שבונזי קולסון לא יהיה אופציה שלישית בהתקפה, גם שיש לורנזו ובולדין למגרש, כי הם ירוויחו אותו לטווח הארוך, והם חייבים את הביטחון שלו לטווח הארוך.
וזה סוף סוף קרה, כי זה משהו שאנחנו כל הזמן מדברים עליו, וסוף סוף אנחנו רואים עד כמה ההשפעה הזו טובה. כי כל פעם שהכדור אצלו בידיים, כל פעם שהוא זה שהפואנטה מגיעה אליו, זה נגמר בטוב. האחוזים שלו האחוזים הכי טובים בקבוצה הזאת, משני הטווחים כשאתה משקלל את הדברים. ופשוט כל פעם הוא כל כך יעיל בדברים שהוא עושה, כל פעולה שלו כל כך טובה, כל כך חדה, ולדעתי זה מה שבאמת גרם למשחק של מכבי להיות כל כך קל, כי באמת הוא נכנס, הוא היה בטירוף בהתחלה, הוא פתח את הרבע, yeah. הוא ברבע הראשון כבר היה בדו ספרתי, והוא זה שבזכותו מכבי הצליחה לברוח לפני בולדווין, שגם הייתה לו פתיחה טובה, ולפני ניבו ולפני הכל. ברגע שמכבי באמת עושה את זה והולכת על קולסון, היא מקבלת תמיד, באמת ב-90% מהמקרים היא מקבלת הוצאות טובות.
בוא נדבר קצת על העתיד של מכבי תל אביב, גם על ההקשר של הניצחון הזה לגבי המשך המאבק שלה על הפלייאוף. מה אתם רואים אותה עושה השבוע נגד ג'לגיריס?
זה משחק שהיא חייבת לקחת, כאילו, אני לא חושב שיש פה...
בבלגרד, צריך.
כן, זה לא בקובנה, משמעותי. וג'לגיריס מתחילה ככה אחרי האופוריה עם טרינקרי בהתחלה, היא קצת חוזרת לקרקע. זה משחק מאסט מבחינת מכבי.
וזה צריך להגיד... מכבי עכשיו לדעתי, כשאנחנו מסתכלים על הלוז שלה, קשה לראות אותה מסיימת מחוץ לעשירייה הראשונה. ומצד שני, קשה לראות אותה נכנסת לשישייה הראשונה, בגלל ההפרש שיש שם, בגלל הקבוצות החזקות שנמצאות שם, אפילו לשביעה, כי כרגע יש שם את אולימפיאקוס ופנרבחצ'ה ב-6-7, ואני חושב שמכבי עכשיו הולכת להיות בשבועות האלו, בשבועות האחרונים, בתחרות על מקומות 8-10. וזה מאוד חשוב, למה? כי מקומות 9-10, במקרה הטוב אתה פוגש את ריאל מדריד, במקרה הרע אתה בכלל לא מעפיל לפלי אוף. במקום השמיני, נכון שזה לא יהיה פשוט, כי אם הם מסיימים שמיני זה אומר שהם פוגשים למשחק הראשון בפליין את הקבוצה שסיימה שביעית בחוץ, אבל עדיין יש לך סיכוי לסיים שביעי, וזה, וההבדל עצום. אנחנו יודעים, מכבי תל אביב בסדרת פלי אוף בלי ביתיות מול ריאל מדריד, אף אחד לא ייתן עליה אפילו 10% של סיכוי. לעומת זאת, ברצלונה, מונקו, פנתנייקוס, זה עדיין יהיה מאוד קשה, אבל לדעתי סיכויים הרבה יותר גבוהים, ואני חושב שמכבי לגמרי, עם הלוז שיש לה, לעומת הלוז שיש לבסקוניה, לוולנסיה, לפרטיזן, מכבי צריכה לקחת את המקום השמיני בסוף העונה הסדירה.
גם הפליין עצמו, צריך להגיד, אם אתה מסיים עכשיו תשיעי או עשירי, ומגיע לך פרטיזן מהמקום השני, שבפליין, במקום העשירי או תשיעי, כאילו... מורכב, ברגע שאתה שביעי או שמיני, אתה כבר ניצחון מהפלייאוף, שזה בסוף צריך להיות המטרה הכי בסיסית.
רק בוא נזכיר את המשחקים ששארו למכבי, נראה לי זה חשוב שהמאזינים ככה התחברו לאומרים לוז קל, לוז קל, אז הכוכב האדום בחוץ, לא משחק קל, אבל כוכב האדום בחוץ, וילרבן בבלגרד, ביירן מינכן בחוץ, ולנסיה בבלגרד, ברצלונה בחוץ, ומילאנו בבלגרד.
תודה לעומר לוטם על הפינה, לוז לוז סיטואשן. אלבה ברלין, בוא נדבר עליה קצת. עם כל הכבוד, אתם חושבים שהיא תהיה במפעל בעונה הבאה?
כן, לצערנו כן.
כן?
בסוף אנחנו מדברים פה, גם דיברנו על זה בפרק עם עומרי מעיניים, שהיורוליג הולך לשווקים. לא אכפת לו, באמת...
אז על מי היורוליג... אוקיי, בהנחה שעכשיו זוכה ביורוליג... נכון, הראשונה שעברה זוכה ביורוליג, לא יכלה להגיע ליורוליג.
מה?
אז זוכה ביורוליג...
גרן קנריה, מבחינה כלכלית, כן.
וזה בעצם ענה מהיורוליג את הסביך הזה של איזה קבוצה להוציא. אז מה היורוליג מתכוון לעשות שנה הבאה, אם זאת תהיה פריז, הפועל תל אביב וכו?
צריך לראות, לא יודע, קשה לענות על זה. כלומר, יש, אתה יודע, זה תלוי גם בקבוצות ששם בכרטיס חופשי. ולנסיה נשארה, למרות שהיא לא עשתה פלייאוף שנה שעברה, בגלל שגרן קנריה לא הייתה יכולה להצטרף. עכשיו אם פריז תיקח, אני... פריז הרי מטרתה, כל מטרתה היא להגיע ליורליג, אז כאילו יהיה פה את השינויים האלה. אבל מסכים עם עומר, אני לא רואה את אלבה...
אני לא חושב שברלין זה השוק שהיורליג ירצה לוותר עליו, הוא ירצה לוותר על שוק אחר לפני שהוא ותר על ברלין, כי זה באמת שוק גדול, וליורליג לא כל כך מעניין אם הקבוצה הזאת פחות מתאמת או יותר מתאמת, וזאת הבעיה, זה מה שכולנו חותרים אליו. אבל בסוף יש פה שוק כלכלי מאוד מאוד גדול, עיר מאוד גדולה, עיר תוססת, שסוחבת אחריה כנראה הרבה מאוד אוהבי כדורסל, וזאת, וכאן מתחילה הבעיה, שעל פי זה נבחרות הקבוצות, אם בליגת אלפות בכדורגל היו ברוכים ככה, אז כנראה שקבוצות מרגשות לא היינו פוגשים במפעל הזה, היינו פוגשים רק את הקבוצות עם השווקים הגדולים, וזה פחות עובד.
כן, נקווה שסיפור אלבה נמצא פתרון בכל זאת שישלח אותה לביגה.
כן.
אגב, אולי, לא יודע אם נרחיב על זה בהמשך, כי אני לא יודע אם אנחנו נדבר על בולוניה וולנסיה, אבל השופטים שם היו עם מדים של יורוקאפ. מדי יורוקאפ, וזה משהו שחשבתי שאולי הם רמזו לוולנסיה ובולוניה, כקבוצות לא בעלי רישיון כמדומני.
אני מאוד מקווה שבולוניה תישאר, נראה לי שבולוניה תישאר.
בולוניה תבטיח פלייאוף.
אם לא, אז כבר משהו אחר.
כן. בוא נעבור למפגש שהוא לחלוטין לא במחוזות היורוקאפ, אלא במחוזות היורוליג, ואני מדבר כמובן על ריאל מדריד נגד פנתנייקוס, המוליכה נגד אחת שממש מתקרבת אפילו לעמדה שלה, ובאמת באמת רוצה להבטיח ביתיות בפלייאוף. זה מאוד מאוד חשוב יהיה לה, והסלים, כמה מסכנים הסלים באולם הזה במדריד, מצד אחד את לסור שקפץ שם, ומצד שני... יבוסלב וטוורס.
למה מסכן פה?
פה יש סופר כבר שלושה פוסטרים.
מה זה הדבר הזה?
גם חבר שלו לנבחרת.
כן, תארו לכם שכאילו סורקין עושה איזה על זלמנסון כבר איזה 3 פעמים בעונה, מה היה קורה פה בטוויטר?
אני רוצה להגיע לבית של סור, לראות שם את הפוסטרים על הקיר.
באמת, ניצחון מדהים של פנתנייקוס 97-86 במדריד.
עם מה מתחילים? עם ריאל או עם
פנתנייקוס?
אז כן, טוב, פנתנייקוס.
יכול גם להתחיל עם לסור.
אתה רוצה להתחיל עם לסור? לסור הוא התחיל. לסור, יש לי הרבה מה להגיד, אבל לסור הוא באמת כוכב על ומה שהוא עשה במשחק הזה לשני סנטרים שהם כנראה 2 מתוך 3, 4, 5 סנטרים הכי טובים במפעל. זה היה באמת הצגת תכלית, זה היה מטורף, זה, אני חושב שלסור מוכיח לנו העונה, שוב, שהוא אולי הסנטר הכי טוב ביורוליג היום.
למה אולי?
יכול מאוד להיות. מה שמדהים אותי בכל שקשור ללסור, זה שהמשחק הנראה הכי גרוע של העונה, הגיע דווקא מול מכבי, שמכבי היא כל כך רעה הגנתית, וכל כך רעה הגנתית בצבע, ופשוט הייתה שם מחנה מושלמת ללסור. ועכשיו אתה רואה אותו מול ריאל בחוץ, לא טאברס, לא פורי, אף אחד לא מצליח
להתמודד. מכבי תל אביב, בעונת ההגנה הכי גרועה בהיסטוריה שלה, יכולה להגיד שעצרה את הסנטר הכי טוב ביורוליג.
שהוא האקס שלה, שזה עוד מוסיף.
אז היה, בקיצור, פנתנייקוס, באמת בתקופה מצוינת, והיא עכשיו גם קיבלה חזרה את סלוקס, ואנחנו דיברנו על החשיבות של סלוקס, שראה, שפשוט, כשהוא נמצא למגרש, אז פתאום קנדריק נאן לא צריך לקחת עליו הכל בקו האחורי, והוא היה הרבה יותר יעיל מכל מה שראינו עד עכשיו, הוא קלה 50% מהשדה, מסר 7 אסיסטים על 2 עיבודים, כמובן לסור יש לזה גם חלק, כי ברגע שיש עוד שחקן שיפעיל אותו, ואנחנו רואים המון סלים של לסור, מעבר לזה שהוא חיית ריבאונד התקפה, זה כי הוא בא לפיק אנד רול, ופשוט סלוקס יודע להרים לו את הכדור כמו שצריך, ואני חושב שפנתנייקוס בתקופה האחרונה, חודשיים, שלושה האחרונים, קבוצת פיינל פור לכל דבר. קבוצה, לדעתי, בשלב הזה היא נראית יותר טוב מריאל, כשאנחנו מסתכלים באמת תקופתית, ובעצם מסתכלים מה שקרה בחודשיים האחרונים, ואני חושב שגם עם הלוז שנשאר לה, והיא פשוט, היא חייבת לסיים בטופ פור, ואני לא רואה סיטואציה שעם הביתיות באוהקה, אחרי שהיא לא הייתה בפיינל פור שאורוליג מאז 2012,
שהיא לא עושה פיינל
פור. אני לא רואה סיטואציה שהקבוצה הזאת לא עושה פיינל פור, וכמה שאנחנו נשמח שהיא תהיה בפיינל פור.
כן, זה בעיקר נראה שפנתנייקוס הגיע לשיא שלה בזמן הכי נכון, ותהינו מה יקרה ברגע שהיה בקיץ הזה עם כל המהפכות, ובאמת אני חושב שזה לא יכול להיות יותר טוב. כל התהליך, כל איך שזה נראה, איך שהשחקנים מתחברים ביחד, והעובדה הזאת היא שאתה לא תלוי בכוכבים שחשבת שתהיה תלוי בהם בהתחלה, רק מוסיפה לקבוצה הזאת, חואנצ'ו לא בעניינים, זה לא מפריע, זה לא משנה. קנדריק נאן התווסף.
חואנצ'ו לא בעניינים, אבל
קולע לכיוון הפחות נכון.
חצי ערוץ תפס פה את הראש, כשזה קרה, זה היה
משעשע מאוד.
אבל באמת, כן, נסכים אותך עמית, פנתנייקוס כרגע, הקבוצה הכי טובה ביורוליג.
חברים, עם כל הכבוד לשמות, מתיאס לסור.
חבר מכוכב אחר.
מתיאס לסור, קנדריק נאן, ריגוניס, לוקאס, יש שם אחד שאנחנו חייבים להזכיר, וזה ארגין התאמן. ומה שהוא עשה במשחק הזה, ואיך שהוא הגיע למשחק הזה, זה הצגה. בואו נתחיל מתחילת המשחק, עברו 25 שניות, הוא פתח עם לסור בחמישייה, אחרי 25 שניות הוא הוציא אותו והכניס את בצ'רובסקי במקומו, לדעתי זה היה מין איזשהו לראות עם מי, אם הוא פתח עם טוורז או פוריה, ואז איזשהו תרגיל שהוא עשה למטאו, וזה משהו שכאילו, זה לא איזשהו תרגיל שאפשר להגיד שהוא ניצח את המשחק, אבל זה מהדברים שאתה אומר, אוקיי, הנה, הוא הגיע, הוא כבר, התאמן, אתה יודע, עם הדברים הקטנים שהוא עושה.
כבר מטריל.
אוקיי, בדיוק, מטריל. אומר, אני פה, אומר למטאו, אני פה, אל תעסק איתי. אז זה התחיל בדבר הזה, ובאמת ראית, אני לפחות הסתכלתי על כל הטיפולים של פנתנייקוס בפיק אנד רול, וזה היה מדהים, זה היה כל פעם משהו אחר. שזה היה עם בלצ'רובסקי, אז תמיד זה היה עזור חזור, ותמיד עצרו את הוורז בצבע מלקבל. ובעצם התאמן אמר למטאו, אתה רוצה, תנצח אותי מבחוץ משלושות באחוזים גבוהים, טאוורז לא יחגוג עליי בצבע. שלסור נכנס, הרבה חילופים, כי לסור יודע לשמור על גרדים ולזיז רגליים, וטראפים, ולסבך את קמפסו, ובאמת לגרום לבלגן. ריאל היו 19 עיבודים במשחק הזה, זה פעם השנייה העונה שהם במאזן אסיסטים עיבודים שלילי, ביחד עם משחק מול מונקו, 19 עיבודים מול 18 אסיסטים, הוא גרם להם לבלגן בהתקפה. בסוף ריאל קלו 86 נקודות, אבל אחרי המון עיבודים והמון בלבולים בהתקפה, ובאמת, הוא עשה דברים מדהימים, והדבר הכי חשוב שהוא עשה במשחק הזה לדעתי, וגם צייצתי עליו, זה הטכנית שהוא קיבל כשריאל הובילו 10 הפרש בסוף רבע ראשון, ומהטכנית הזאת, זאת אומרת, הטכנית שהוא נכנס לתוך המגרש ועוצר מתפרצת, כבר יבוסה לה בדנק עוד שנייה, והשופטים שרקו, הוא פשוט נכנס למגרש ולקבל את הטכנית, והוא אומן בדברים האלה, ובאמת, זה דברים שצריך ללמד מאמנים, מתי לקבל את הטכנית, זה מדהים. ומאז ריצת 33-13 עד למחצית, פנתנייקוס ירדו ביתרון למחצית, וכל המשחק השתנה, וכל, אתה יודע, הריאל פשוט איבדו את הראש במשחק הזה, והוא פשוט גרם להם לאבד את הראש, מהשנייה הראשונה עד האחרונה, וזה ניצחון. על שמו, לגמרי על שמו.
השחקן השישי, הוא גם יורד להגנה. זה טכניות. בואו נדבר על ריאל מדריד, הפסד שני ברציפות. תראו, עדיין ריאל מדריד כנראה תסיים את העונה במקום הראשון, והיא עדיין קבוצה שהראתה העונה דומיננטיות באמת מרשימה, אבל היא פגיעה, אנחנו רואים שהיא פגיעה, והדבר הזה גם יכול פתאום, אתם מאמינים להתפרץ.
אני חייב להגיד, התלוננו על זה שהם לא יוצרים לעצמם משבר. הנה, הם יוצרים משבר.
אה, זה, אתה חושב
שזה משבר? ברור, לא פגיעים, יוצרים משבר.
כן, אני חושב שגם הם יודעים שהם יסיימו מקום ראשון, וזאת הסיבה המרכזית שהם פגיעים כרגע.
אין כמו הפסד שלא יגרום לך לאבד את המקום שלך בטבלה.
כן, תשמע, זה טוב לראות שהם אפשר לנצח אותם, כי בתחילת עונה זה היה נראה פה כמו איזה משהו לא נורמלי שלא זה, כן. אבל גם היה ברור שזה יגיע לאיזשהו, זה יהיה חייב לרדת לפני שזה יעלה בתקווה בשבילם בזמן הנכון, ואני חושב שהתקופה הזאת הקצת רועדת של ריאל רק עושה להם טוב, בכנות לקראת ההמשך בריאה כן. קדימה.
זה כמו שאתה, אתה אמרת שפנתנאיקוס זה נבנה בצורה כזו שהם עכשיו מגיעים למאני טיים בסי, אצל ריאל זה די הפוך, הם התחילו חזק מדי, ואז אנחנו רואים מסוף, ממש מסוף 2023, תחילת 2024, פתאום הקבוצה הזאת ממש לא נראית כמו הקבוצה הכי טובה ביבשת.
כן.
אם אנחנו מחפשים מה לא עובד, אז אנחנו רואים שקמפסו קצת יצא מהשטף. תחילת העונה זה היה נראה כאילו הבן אדם רוקד על הפרקט, כל משחק עם השמונה אסיסטים שלו, עושה מה שהוא רוצה ומפעיל את כולם, והכל נראה טוב, ו-20 הפרש כל משחק. אותו דבר גם בגבוהים, טוורס מתחילת העונה אמרנו, הגנתית זה טוורס, אבל התקפית הוא לא כל כך היה שם, אבל פוריה הצליח לחפות על זה. עכשיו פתאום מאז שטוורס חזר מהפציעה שלו, אז פתאום גם פוריה פתאום הרבה פחות טוב גם התקפית, ויוצא באמת מצב שכזה מרוב דברים שיש שם,
כן,
משהו חסר בסופו של דבר.
שום דבר לא תופס.
בדיוק, לא תופס, לא מצליחים זה, אבל עדיין הקבוצה, הכי כישרונית, עם הכי הרבה כלים באירופה, חד משמעית. יש לה את הזמן, כמו שאמרת, המשבר הזה, זה משהו טוב. עכשיו יהיה לה את הזמן להתארגן, יש לה עוד כמה משחקים עד הפלייאוף. גם בפלייאוף כנראה היא לא אמורה להתקשות, לא משנה איזה יריבה תגיע מולה. אז באמת כנראה שזה לא רע, וזה הזמן שלה באמת, היא חטפה איזושהי כפה קטנה, נכון? אמנם זה לא מטריד אותה יותר מדי, כי היא תסיים ראשונה, והיא חטפה את הכפה הזאת, ודעתי אנחנו במשחקים הקרובים נתחיל לראות אותה קצת מתעוררת וחוזרת לסיעה.
טוב, עוד משחק באמת באמת גדול, קרב על הפסגה, ברצלונה נגד מונאקו, גם אותו הספרדים הרחו, גם אותו הספרדים הפסידו, 77-67, ברצלונה דווקא הגיעה למשחק הזה, שלושה ניצחונות רצופים, היא לא הייתה במשבר, אבל עכשיו היא יוצאת ממנו כשיודעים מה, המקום השני בכלל לא מובטח.
כן, אנחנו ראינו בתחילת המשחק את ברצלונה מטפלת בצורה מושלמת במייק ג'יימס. לאורך כל המשחק, האמת, עשו עליו עבודה ממש טובה,
קפצו עליו. לא פרגנו לו שישבור את השיא.
וראית שזה יושב עליו בהתחלה, ראית שהוא מחפש, עד שהוא הבין שזה לא בדיוק היום שלו, והכדור לא יושב טוב בידיים, אבל באמת רבע ראשון טוב מאוד של ברצלונה, קפצו שם על מייק ג'יימס בדאבל אפים לאורך כל המשחק, ובהתחלה זה גם עבד. בהמשך קצת פחות, זה נשבר שם ונסדק, אבל אני חושב שמחיית מונאקו, זה היה משחק מאוד פושר של מייק ג'יימס בעיקרון, ואתה עדיין הרגשת שזה משחק טוב שלו. כלומר, הוא לא הרס, הוא ידע שזה לא יום קליעה שלו, כלל דעתי זה 1-6-3 או משהו כזה.
2-8.
כן. ועדיין הוא הרגיש לך כמו מייק ג'יימס, וזה מראה שהוא שחקן שגם כשהוא לא באיזה יום, ההשפעה שלו היא כל כך גדולה, שגם כשהוא לא ביום טוב שלו, אתה עדיין, הוא עדיין מנצח לך משחקים.
כן, ובכלל, זו מגמה שמונאקו מצליחה להסתדר בלעדיו. השחקנים האחרים מצליחים להתעלות ולהוביל אותה למקומות טובים.
זה לא בדיוק בלעדיו, בסופו שעבר מחצית שנייה, הוא באמת, הוא היה אמנם רגוע יחסית למייק ג'יימס, וגם בגלל זה הוא לא הצליח לשבור את השיא, חסרות לו עכשיו 12 נקודות באמת לעלות למקום הראשון.
לא דואג
לו. אבל מה שהיה מדהים במשחק הזה, שלמרות שמייק ג'יימס לא היה בסיאו, ג'ורדן לויד לא שיחק,
כן.
הוא לא אמרו על זה כלום, ואז פתאום רבע שעה לפני, כרגיל, יורוליג כן. בשטויות שלהם, פתאום אתה מגלה שהשחקן לא בסגל, והייתה התחושה שזה ישפיע קודם כל על ההגנה של מונאקו, כי אנחנו יודעים שג'ורדן לויד הוא מה שמחזיק את הקו האחורי הגנתית בקבוצה הזאת.
ודיאלו.
ודיאלו, ואתה רואה פתאום שמה, כאילו מה קורה שם, ברצלונה לא מסוגלת לעשות סל, שוב, רבע ראשון טוב, ואז היא נעלמה, מונאקו הצליחה לשתק, כמובן שדיאלו וג'ון בראון, יש שם עוד כלים הגנתיים, אבל מה שקרה שם פשוט שיתקה לגמרי את ברצלונה, וההבדל במחצית השנייה הייתה באמת שמייק ג'יימס טיפה הצליח להיכנס יותר למשחק, והדברים יותר הלכו, ושם שחייבים לציין זה כמובן שטרזל, שניצל את ההיעדרות הזו של ג'ורדן לויד, והוא בעצם זה שבהתחלה וברבע השני הצליח לקחת את העניינים לידיים ולהפוך בעצם את הפתיחה הרעה של הקבוצה הזאת.
לא יודע למה, אני תמיד חושב על נועם יעקב, נכון?
מה, על שטרזר?
זה השראה הגיונית, שמה, שניהם גדלו באקדמיה של וילרבן.
טוב, גם לנועם יעקב לא חסרות מילים טובות אחרי הסופש הזה. וגם סוף סוף אנחנו ראינו קצת תרומה טובה משני הגבוהים שלהם ביחד, גם מדון דול, גם עוד יונס. הסתכלתי פעם ראשונה, העונה ביורוליג, ששניהם קולים בספרות כפולות ביחד. כאילו עד עכשיו זה לא קרה. אבל מעבר לזה, הגנתית, זה מה שניצח להם את המשחק. הגבילו את ברצלונה בבית, 4-27 ל-3, פחות מ-50% מהשדה, מ-2 סליחה, למרות משחק טוב של וסלי. חוץ ממנו הם פשוט הצליחו לשתק לגמרי את הקבוצה הזאת, ולדעתי מונקו בדרך למקום השני. מה שמדהים זה שהם על 6 ניצחונות רצופים, ויש להם עכשיו 7 משחקים,
זהו.
לוז מצחיק.
הלוז הכי קל.
השבעה משחקים
מצחיק.
שלהם, זה נגד קבוצות מקום עשירי ומטה. יש לה 2 משחקי חוץ בלבד בכל הדבר הזה, וזה נגד אלבה ברלין ווילרבן.
איך הם הגיעו למצב הזה, שיש להם רק 2 משחקי חוץ?
זה מדהים, הם אשכרה יכולים להגיע לפלייאוף, לא יכולים, הם צריכים להגיע לפלייאוף עם 13 ניצחונות רצופים.
לא, אולי הם היו בכולי ראה את המקום הראשון.
זה מטורף, זה וואו, זה חיות כיף, ואני חושב דרך אגב ש... שני המשחקים האלו שדיברנו עליהם עכשיו, אלו הולכים להיות החצאים בפיינל 4 בברלין.
יפה.
מעניין.
מגיוני מאוד, אהבתי, תובנה יפה.
הולך להיות ריאל תסיים ראשונה, מונקו שנייה, ברצלונה שלישית, פנתנייקוס רביעית, ואלו יהיו חצאי הגמר.
וואלה.
אני רק חייב להוסיף שאם כבר עמית הרים לי להנחתה פה, שאולי זה יכול להיות מפגש, אני לא זוכר, אמרת שמונקו ברצלונה היה...
כן, 2-3.
אז אם מגיעים למצב שזה יהיה הפיינל 4, החצי גמר, יש פה בעת מאצ'אפ מאוד גדולה לברצלונה מול מונקו. גם במשחק הקודם במונקו, הם מאוד מתקשים מולם. אמנם סער אמר שהייתה הגנה טובה על מייק ג'יימס, אבל הייתה הגנה טובה בזה שהצליחו להוציא ממנו את הכדור מהיד. אבל בסוף, כשקליניץ' מוצמד לדיאלו, וכשעושים את המיני טראפ הזה, את העזרות הגבוהות על מייק ג'יימס, בסוף מונקו יודעים לנוע מושלם הכדור, ויש להם גם את הסנטר שמרווח שזה מוטיונס, וכשווסלי עומד בעזרה בצבע, הוא לא רודף אחרי מוטיונס החוצה, ואם הוא רודף אחרי מוטיונס בצבע, אז הרבה יותר קל לעשות את החיתוכים כשמונים ממייק ג'יימס את החדירות שלו, ובאמת, פשוט, אז מונקו, יש להם איזשהו יתרון במאצ'אפ מול ברצלונה, רואים את זה כבר בשני משחקים באופן מובהק, ואני חושב שברצלונה, כשאין לה את ג'אברי פארקר טוב, ואין לה את צטורנסקי, את הגרדים האלה שהם לוקחים לעצמם, כי לפרוביטולה לבד לא יכול לנצח ובסי לבד לא יכול לנצח, הם חייבים את הגרדים היוצרים האלה ואת ג'אברי פארקר שייקח וייצור יש מאין ויקלט הזריקות הפנויות, בלי ההתקפה טובה, בלי הגרדים היוצרים, בלי הקליעה מבחוץ, אין לה יותר מדי מה לתרום אם היא רוצה באמת לזכות ביורוליג, היא חייבת את כולם במיטבם, וגם במשחק הזה וגם ברגעים סוימים של העונה זה פחות קורה.
טוב, ממשיכים הלאה. כל כך בא לי לדבר על ניצחון הענק של פנרבחצ'ה על בסקוניה, אבל ים הדר לא שיחק. כל כך בא לי לדבר על כל השלשות שפנרבחצ'ה קלו על בסקוניה, אבל ים הדר לא עלה על פרקט.
תקשיב.
אפשר לדבר על שניהם, אתה יודע.
לא, אנחנו נדבר, אבל ים הדר לא שיחק.
כן, אני לא חושב, כאילו, עם כל הכבוד לים הדר, אנחנו אוהבים אותו, וזה כאילו מבחינתנו סיפור פרובינציאלי והכל, אבל זה לא...
איזה משחק מטורף.
לא צריך לפתוח.
אוקיי.
לא, כן.
לא צריך לדבר על זה בגלל ראשון.
אני יודע איך נפתח.
זה משחק שלו.
אני אשאל אתכם שאלה, אל תסתכלו על הסטטיסטיקה, למרות שכבר הסתכלתם.
לא הסתכלתי.
33 שלשות משותפות נקלו במשחק הזה. כמה שלשות קלו ביחד מתוכן? מרקוס אוארד, סקוטי ווילבקין וטיילר דורסי.
0-1.
0-1.
אחת, זה נשמע לי נכון.
ווילבקין ואוארד זה 0.
אוארד לא שם.
0.
השאלה עם דורסי, כן?
כמה כסף הייתם שמים על הדבר הזה? זה לא נורמלי.
כן, זה יחס של 1 למיליון.
שלושות משותפות, ושלושה השחקנים האלו שביחד בממוצע לוקחים 20 שלשות למשחק, לא קלו אחת.
ידעני די, איזה חיצו איזה...
זה היה משחק הזוי, אני ישבתי פה, הייתי לבד פה יום שישי בערב, ברק יצא אליי במחצית, ויצא בסוף, והוא כאילו... הוא עושה לי, מה קורה פה? אני לא יכול. מה זה הדבר הזה?
משחק שגרם לגיל ברק להתנשף אחריו, זה באמת האיש שעשה הכל.
זה לא נורמל.
אני חושב שזה היה משחק יורליג הכי קרוב ל-NBA שהיה. כאילו, הרמה ההתקפית כל כך גבוהה הייתה, הרמת קלייה, הרמת ביצוע, וגם ההגנות לא היו מדהימות, אז כשאתה מחבר את הכל, אז יצא לך NBA באירופה. ובאמת זה היה משחק כיפי ברמות. באמת בין המשחקים הכי כיפים שהיו.
הקצב היה באמת מטורף. מהשניות הראשונות ראית שהמשחק הזה, יש בו משהו מיוחד מבחינת השחרור של הקבוצות, וגם ראיתי על זה איזשהו שיח בטוויטר שאני מאוד מסכים איתו. אנחנו מגיעים לשלב בעונה שרמת הביצוע של הקבוצות כבר מתחילה, אתה רואה שיש פה ליטוש מסוים לקבוצות, שבאמת הן יודעות מה הן רוצות מעצמם, יודעות שהן רוצות לרוץ, אז הן רצות, וכשהן רוצות להריא את הקצב, הן מורידות את הקצב ועושות את התרגילים, וגם שהן במשחק מסודר, הן עושות את זה מדהים, ובאמת המשחק הזה היה פשוט מטורף. סער ציין בהתחלה את אריק ביברוביץ', מהצד השני את דני דיאז, שזה שחקנים שכאילו אנחנו מגלים אותם ככה לאט לאט, אבל בסוף פנרבחצ'ה ניצחו פה 15 הפרש, אמנם הפרש ש...
בסוף,
כן, זה היה כן, שיקר בדיוק. קצת, כן.
זה הפרש קצת משקר, באמת היה פה משחק ש... שאני חשבתי שהוא באמת הולך לשניות האחרונות, פנרבחצ'ה, גם עם אייס דייביס, שאנחנו יודעים שהוא בעיקר שחקן הגנה, אם הוא ההקלה המוביל שלך, אז זה אומר שאתה במצב טוב מבחינה התקפית, ופתאום סיסטינה נותן לך קליעה מהארבע, ובאמת מראה שהוא יכול לתת, וניקה לטס, מנהל את המשחק וגם סקור, פתאום מזכיר לי קצת ניקה לטס של פנתינייקוס של פעם, שבאמת עושה הכל, ואני חושב שבאמת אנחנו, אתה רוצה אולי אחרי זה לדבר עליהם הדר, ובאמת אני אוהב אותו וחושב שמגיע לו הרבה יותר משהו מקבל במשחק האחרון, לא קיבל, אבל בסוף, שמאמן ככה, מנצח משחקים, ושאר עשה שינוי אדיר בפנרבחצ'ה, ומנצח המון משחקים, וגורם לנו קבוצה שלו לשחק בקצב הזה, ולקלוע ככה, ולרוץ וליהנות, אף אחד לא יכול לבוא בתנועות, אני מצטער.
כן, אני חושב שרגע לפני המדר, אז דיברנו על שאר בשנים האחרונות, דיברנו מאמן הגנה, ומאמן של שמרן, בפנרבחצ'ה, מה שאנחנו רואים זה ממש לא זה, אנחנו רואים שאר אחר, פנרבחצ'ה מנצחת רק כשהיא רצה ומשחקת התקפה, מגיעה לפואנטות שלה בהתקפה, ובהגנה כאילו אתה רואה, ברור שזה חשוב, אבל בסוף המיקוד שלו זה נראה התקפי לגמרי.
ואני חושב שזה גם מה שמפתיע אותנו בהקשר של ים הדר, כי אנחנו אמרנו שרס זה מאמן הגנתי, הוא השתמש בים הדר כי ים הדר זה הגרד הגנתי הכי טוב שיש לו, זה שחקן שייתן לו את האנרגיות מה שהוא אוהב, וכמו שאתה אומר, פנרבחצ'ה הולכת להיות פשוט קבוצת התקפה מדהימה, וקצת ההגנה קצת נזרקת בצד. וזה גם מה שהפתיע במשחק הזה ספציפית, במחצית הראשונה, נכון, הכל נכנס לשני הצדדים, אבל שוב, לספוג 54 נקודות מבסקוניה במחצית, ציפית שהוא כן יזרוק אותו, ייתן לו לנסות, לעשות איזשהו שינוי, אבל לדעתי פשוט משהו עכשיו, זה אני הולך לנצח את המשחק הזה התקפית, והתקפית, ים הדר הוא לא האופציה, לא הראשונה, לא השנייה, לא השלישית, ולא הרביעית שלי בקו האחורי, כנראה האחרונה. ואני חושב שזו גם הסיבה שהוא לא עלה, אני עדיין לא מסכים שאני חושב שזה שהוא מחק אותו לגמרי מהרוטציה בתקופה האחרונה, זה הזיה, כי ים הדר באמת עדיין יש לו המון מה לתת לקבוצה הזאת, אנחנו גם ראינו אותו בפגרת הנבחרות, נותן אחלה משחקים עם הנבחרת, וזה מבאס, משחק הזה ספציפית, אני יכול להבין, כי באמת זה התפתח למשחק התקפי לא נורמלי, וים הדר כנראה הוא הרגיש שפחות משתלב לו במשחק הזה.
הפלונטר של ים הדר שהוא נמצא בו כרגע, זה שבליגה הוא נחשב הרי זר, והוא כמעט לא נרשם כי חמישה זרים תמיד לפניו, בטח ראינו זה בגביעים, אתה יודע, שבאמת צריך לשלום את החמישה זרים הכי טובים, ואז ביורוליג זה בעצם המקום שבו הוא צריך לקבל את הדקות שלו, ואז פתאום גם פה שרס לא נותן לו את הקרדיט, אז הוא נמצא פה באיזשהו פלונטר מאוד מאוד בעייתי, שכולנו מסכימים על זה שהוא כנראה צריך לעזוב את הקבוצה עוד בעונה הבאה, בטח אם שרס יישאר שם, אבל אין מה לעשות, הקבוצה בסוף מצליחה, וברור שאם פנרבחצ'ה עכשיו הוא מפסידים כמה מפסידים ברצף ונראים רע, ווילבקים ודורסים מכריחים ולא משחקים טוב, אז היינו מדברים אחרת ובצדק, אבל בסוף כשמאמן מנצח ומנצח ככה, אי אפשר לבוא לו בתלונות. לצערי.
כן, לצערי.
כן, לא, לטווח הארוך, יכול להיות ששרס ישלם על זה באמת בטווח הארוך, שלא יהיה לו את ים הדר איתו בכושר כמו שהוא יכול לתת, וחבל על ים, אבל אני בטוח שהוא יעבור את זה.
טוב, רק צריך לציין, שרס נכנס לרשימה השחורה של פודקאסט יורוסטפ יחד עם אלכסה, אגב, למרות שזה היה שבוע טוב מאוד למי שברשימה השחורה.
אלכסה הפך לחבר.
מי עוד? אלכסה?
מה עוד? היה לנו אחד בולט.
טוב, ראול נטו נפצע, חלטון, גמרנו
אותו. הוא לא הספיק.
הטלתי עליו שחור.
לא היה לנו איזה מאמן, לא?
היה...
אני לא זוכר, לאורך ההיסטוריה של הפודקאסט.
תחלס פוצקו גם... לא היה כזה חבר עם נועמי
על פה. כן. על שלושת רבעי מהפאנל. לא, אבל גם בסדר, הכל טוב.
טוב, תכף אנחנו נגיע גם לנועמי יעקב, אל תדאגו, הוא שיחק במחזור האחרון בניגוד לים הדר. וירטוס בולוניה פגשה את ולנסיה, עריכה את ולנסיה, ניצחה את ולנסיה, 87-74. היא גם, כמו מכבי תל אביב, הגיעה לפגרה הזאת במצב לא כל כך טוב, איבדה גובה, מנצחת, ניצחון חשוב נגד ולנסיה, אומנם בבית, אבל עדיין ולנסיה.
כן, ניצחון חשוב, בונה ביטחון, ובכלל, כאילו, ולנסיה... וירטוס, ראינו את הירידה ברמה שלה לאחרונה, אבל היא צריכה פשוט להשיג את הניצחונות שלה שהספיקו לה לפלייאוף, שזה כבר הצלחה מאוד גדולה. בואו לא נשכח, כאילו, איפה הם התחילו את העונה, אמנם היו מדהימים מתחילת העונה, אבל פלייאוף זה משהו שהם היו קונים בכיף. וולנסיה הזאת וולנסיה, ואני עדיין חושב שהם לא יעשו פליין.
הם כאילו עדיין תמיד נשארים בתמונה, הם תמיד שם.
הם נודניקים, אבל בסוף זה לא יחזיק מים.
חשוב להגיד על בולוניה שהיא גם עדיין לגמרי במאבק על הטופ 4, מבחינת המאזן שלה, מבחינת
איך שהיא... כן, היא מאזן של מונקו ושל פנתנאיים.
אז היא לגמרי עוד שם, וגם מה שהיה מרשים במשחק הזה, זה שהיא איבדה את צ'נגלי המוקדם מאוד לאיזושהי פציעה, הוא אמור להיות בסדר לפי מה שקראתי. והיא הצליחה להסתדר בלעדיו התקפית מול הקבוצה ההגנתית הכי טובה ביורוליג, היא סיפקה משחק של כמעט 90 נקודות, שזה היה מרשים, ובכלל שנגליה כזה מאז הפציעה ומאז הזה, אחרי שהוא היה מועמד טופ 2 ל-MVP, נראה יותר כמו שנגליה של שנה שעברה, ולא כמו שנגליה שפתח את העונה.
מי אמר שזה רע לבולוניה?
מחנה מייק ג'יימס.
לא אמרתי שזה רע לבולוניה, כי היא הוכיחה לנו שוב, גם עכשיו, גם בחלק מהמשחקים שבהם הוא הפצוע, שאיכשהו כל החלקים האחרים מצליחים להתחבר, דווקא כשהוא לא משחק גם.
מה, אבל זה ששנגליה לא משחק?
זה מה שקרה להם עכשיו, זה מה שקרה להם בכמה משחקים גם שהוא לא, שוב.
וגם ראינו אותם נראים על הפנים כשהוא לא שיחק.
נכון, בחלק מהמשחקים, אבל שנגליה, גם מאז שהוא חזר, כמו שאני אמרתי, הוא לא נראה מספיק טוב, יש משהו שקצת תקוע ותוקע, וגם אנחנו רואים גם כשהוא קשיר וזה, אנחנו לא רואים שוב את ה-30 דקות שלו, אנחנו רואים הרבה פעמים שהוא משחק פחות, פתאום פולונרה מקבל יותר דקות, ונראה שפשוט עכשיו, בגלל שהוא לא כל כך, יש אין את העליונות ההתקפית שלו, אז גם בלינלי כמובן מוצא את המקום, קורדיניה, פיולה, לונדברג, ג'ורדן מיקי, פתאום הכל מתחבר שם במשחקים מסוימים, וזה מאוד מודד, בגלל שאם שנגליה יחזור לעצמו, למה שראינו בתחילת העונה, אז הקבוצה הזאת לגמרי יכולה להתחרות עד הסוף באמת על המקום הרביעי, שיהיה, אנחנו יודעים כמה קריטי בשביל להשיג את המקום בפלי אוף.
אתם מכירים את האנשים האלה בגיל 50 חווים את המשבר הזה, ואז מחפשים ריגושים אחרים בחיים בשביל להיות קצת יותר שלמים, אז מרגיש שבולוניה צריכה קצת את שנגליה בחוץ, צריכה קצת את שנגליה פחות, או בשביל למצוא את השחקנים האלה, שישלימו אותה לעונה שלמה.
השאלה, אבל... אני חושב שיכולת לבחור מטאפורה קצת יותר מדויקת.
לא, אני כאילו מסכים עם מה שאתם אומרים, ואני מבין את הטענה, אבל פשוט אם שנגליה לא חוזר לעצמו, אז זה לא שווה כלום, כי בלי שנגליה טוב, אין להם
נכון, דבר... נכון, לא אמרתי כאילו... ששנגליה צריך להיעלם עד סוף העונה, אלא הם צריכים ששנגליה אולי טיפה יוריד מהדומיננטיות הקבוצתיות שלו, בשביל שבלנלי זה... יהיה לטווח עד הפלייאוף ברמה טובה, וקורדיניה ולונדברג, שאנחנו רואים אותו מדי פעם עולה, הם חייבים את השחקנים האחרים שהתעלו.
נכון, אבל שנגליה
לא יהיו קבוצת פיינל פור, אנחנו
ברור.
על זה כולם מסכימים.
אז אני אומר, שנגליה זה שחקן שהדומיננטיות שלו המטורפת בתחילת העונה הביאה אותם למקום שני. זאת אומרת, זה השחקן.
כן, גם אני אומר כאילו, התקופה שלהם בלי שנגליה, שאחרים הצליחו לקחת את התהליך קדימה, בעצמם כבר נגמרה. עכשיו זה הזמן של שנגליה לחזור ולחזור למה שהוא הראה לפני, והתקופה, כאילו, האחרים, אחלה קורדיניה ואחלה בלינלי ואחלה איפה לונדברג, אבל בסוף, עכשיו זה הזמן של שנגליה להתעורר, ואם זה לא קורה, אז זה עדיין נורת הזרה רצינית בשביל וירטוס, כי הוא... זהו, כבר כמה שבועות פעיל, והם חייבים אותו פשוט.
טוב, ממשיכים, ז'לגיריס ריחה את אולימפיאקוס, דיברנו על זה קצת בהתחלה, אולימפיאקוס בתקופה טובה, ז'לגיריס גם הייתה בתקופה טובה למשחק, אבל היא הפסידה אחרי שלושה ניצחונות רצופים, הפסידה בבית, למעשה חלום הפליין שאם היה שם כבר הולך ומתרחק, אבל אולימפיאקוס חזק בקרב על הביתיות, אז בוא נדבר.
גם עם רצף מרשים. שרובו הגיע משחקי חוץ לא פשוטים, גם ביירן, כן. גם ולנסיה, גם ז'לגיריס, כמו שאמרנו על בולוניה, אז נכון, עם ניצחון אחד פחות, אבל היא עדיין בקרב הזה על הטופ 4, שאנחנו יודעים כמה שזה יכול להיות משמעותי במקרה הזה, שהיא יכולה לפגוש את פנתנאיקוס, וההבדל בין משחק באוהקה למשחק נוסף בהיכל השלום והאחווה, הוא זה שכנראה עשה את ההבדל. וגם באופן כללי, אתה יודע, זה הגיע על ז'לגיריס, טובה יחסית, ז'לגיריס שטרינקיירי,
נכון, כן.
טרינקיירי בתקופה טובה, וזה היה ניצחון הכי מרשים שראינו עונה בז'לגיריו ארנה של קבוצת חוץ. בראש ובראשונה בגלל משחק ההתקפה, בעיקר במחצית השנייה, שבאמת הכל שטף ולהגיע ל-100 נקודות מול ז'לגיריס בחוץ, זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה, ויש איזה נתון אחד של מוזס רייט מאז שהוא הגיע לקבוצה הזאת, זה פשוט, דיברת על מילוטינוב שהוא לא משחק.
כן.
אז מוזס רייט, מאז שהוא נכנס לעניינים, הקבוצה הזאת, ב-9-0 בכל המסגרות. והוא לא חייב להיות לשחק 30 דקות, הוא לא חייב להיות השחקן הכי משמעותי על המגרש, אבל גם במשחק הזה ספציפית, הוא לדעתי שיחק משהו כמו 13 דקות,
כן.
קלה 11 נקודות, הוא פשוט בדקות שלו הוא מאוד מאוד יעיל. דומיננטי, וגם, ומאוד מאוד יעיל.
וגם איך הוא עושה את הנקודות שלו, הוא קלה 6 נקודות במשחק מעבר. בין אם הוא, אתה יודע, ששחקן רץ, אז לפעמים הוא נעצר לקצב של השלוש, הוא יודע תמיד איך לתקוף את הצבע בלי הכדור, ואיך לנוע ואיך לבקש. זה דברים שהם מבחינה, לא רוצה להגיד טכניק, כי בסוף זה לא מדובר בטכניקה, מדובר באלך רוח ומחשבה של שחקן לאיפה ללכת וממי לבקש גם את הכדור. כלומר, ממי אתה דורש. והוא יודע איך לעשות את זה. וגם, יש לו מהלך, הוא עשה את זה גם לדעתי במשחק הראשון שלו ביורוליג, מיכל השלום והאחווה, וגם נגד ג'לגיריס, שהוא לוקח כדור קוסט טו קוסט, מוריד איזה 3-4 כדורים ודופק דנק.
דורס את כל מי
ש... זהו, אלה דברים שאנחנו לא רגעים לראות בסנטרים ביורוליג, ובאמת הוא מביא לאולימפיאקוס בדיוק את מה שהיא צריכה, גם שחקן הגנה מאוד סוליד, אבל אני חושב שבסוף, אתה דיברת על תומס ווקאפ בהתחלה של, בפתיח שלך, סליחה, בבחירה שלך, ו... תומס ווקאפ, כולנו יודעים שההגנה תמיד הוא ייתן. אבל אם הוא ינהל את המשחק כמו שהוא נהל עכשיו, ואם הוא יהיה סקורר של אולימפיאקוס חסר את הכלייה, כי קנן לא תמיד זה איזה קנן שקולע את ה-20 נקודות שלו, אז אם הוא ידע לתת את ה-2-3 שלושות שלו למשחק, וידע גם ליצור מכדרור ולקלוע 2 ארוך, אז הוא באמת יהיה שחקן מאוד מגוון שאולימפיאקוס יכולה ללכת אותו הכי רחוק שיש, אז גם הוא, גם מוזס רייט, גם שקיל מקיסיק, שזה השחקן הכי לא יציב שיש, ואני חושב שכשהוא טוב, אז אי אפשר להפסיד משחק. כי באמת, הוא בא לך מספסל עם האנרגיות האלה, והמהלך, גם אתה ראיתי שר שאלת את זה לטוויטר, אבל ראיתי את זה, וזה פשוט מטורף. 4 שניות, קוסט טו קוסט, דופק דנק על הבאזר של המחצית, מביא אנרגיות גם בהגנה, גם בהתקפה. אולימפיאקו זאת קבוצה שחיה על האנרגיות, חיה על הקבוצתיות שלה, ואם היא תמשיך לשחק כמו שהיא שחקה בז'לגירו ארנה, תגיע הכי רחוק שיש.
טוב, ממשיכים לעוד קרב בין קבוצה שיצאה לפגרה, לא במומנטום הכי טוב, והיא פרטיזן בלגרד, שאירחה את הנדולו אפס. פרטיזן בלגרד מנצחת 190, והיא עדיין, במאבק, ואתם חושבים שהיא תעשה את זה? היא תעשה פליין?
אני חושב שכן, אבל שוב, אני לא, מה הולך בלוז שם, אני לא זוכר, אבל אני חושב שהיא שווה פליין, אין ספק שהיא שווה פליין, ואם היא לא תעשה פליין, זה יהיה אכזבה גדולה.
סמנו ביומן, מחזור אחרון של העונה, פרטיזן מול ולנסיה, משחק על המקום העשירי, על הזכות לשחק מול המקום התשיעי, ולפגוש את ריאל. אנחנו רוצים
פרטיזן
ריאל,
כמובן.
אז אנחנו בעד. אבל כן, פרטיזן בסך כל העונה, באמת, שוב, עדיין היא לא מרשימה אותנו בבית שלה, אבל אנחנו יודעים שהיא קשה לנצח אותה. היא כן תצטרך לעשות פלייאוף בסופו שעבר, לא פלייאוף, היא תצטרך לעשות פליין, אני לא יודע פלייאוף, כי אחרי זה, אני חושב שאם היא תגיע, אז שוב, יהיה לה משחק חוץ בפליין, ואז בחוץ היא לא מזכירה בכלל את מה שהיא עושה בבית. אבל בסופו שעבר שהיא בבית, אז אלכסה אברמוביץ' זה כמו ג'ונדי של מקאבי, הוא מקבל את האנרגיות ולך תעצור אותו. וזק לידי שאנחנו קצת...
חק 40 דקות.
בדיוק, קצת נעלם לנו, כאילו העונה... כן, לפעמים לא, אבל זה היה מסוג המשחקים שראו שג'ליקו חייב אותו, והוא שיחק 40 דקות, קלה 21 נקודות, ובאמת זה נראה טוב לפרקים, אבל בסך הכל כשהיא משחקת בחוץ, אנחנו מבינים שהקבוצה הזו לא מספיק חזקה בשביל באמת להגיע להישג משמעותי העונה, ומה שמדאיג שם גם מאוד, זה כל מה שקורה שם בעמדת הסנטר בדיוק. בתקופה האחרונה, כי מהכניסה של קבוקלו שאמרנו, וואו, מה קורה שם, וזה פתאום לא, הוא לא קמינסקי באזור, לא התקפית, לא הגנתית, ו...
ובגלל זה לידי שחק כל כך הרבה זמן, ושחק גם הרבה דקות בחמש, אבל אני חושב שספציפית במשחק הזה, הם לא היו צריכים את קבוקלו וקמינסקי בחמש, כי פלייס עמד מנגד, וראית איך פלייס לא מסתדר הגנתית בכלל עם לידי, ולידי חוגג מבחוץ ומוריד כדור לרצפה ומנהל את ההתקפות, ומהצד השני לא הבנתי איך מיאטוביץ' המשיך עם המיסמץ' המטורף הזה מבחינת רגליים של פלייס מול לידי, אז אני חושב שבסוף...
לא, משחק הזה ספציפי, כן, לטווח הארוך,
והם
פוגשים קבוצה עם סנטרים נורמליים ולא...
זה נכון.
מהרגע שקמינסקי חזר מהפציעה בעצם, אז ג'ליקו נלחם להכניס אותו, והיה לו גם משחקים לא רעים, אבל באופן כללי זה גם פגע מאוד בקבוקלו, וקמינסקי הוא עדיין לא שחקן יורוליג שהוא יציב, ובסוף אתה מגיע, אתה יודע, לשורת האחרונה, לא ברור לך מי הסנטר המוביל שם, ולא ברור לך מי יכול לתת שם, מי יכול להיות אפקטיבי בצבע, וזה בעיה חמורה שידענו שתהיה בפרטיזן ברגע שלסור הלך, והאמנו שהיא תיפטר ברגע שקבוקלו מגיע, אבל קמינסקי, הנוכחות שלו שם, וזה שהוא לוקח נתח משמעותי מהדקות, בסוף אתה כאילו לא תופס תפסת מרובה, לא תפסת.
כמובן.
איזה משפט.
איך הוא ידע לפנות רגל?
אתם יודעים, אנחנו מדברים על המאבק הזה של המקום העשירי, יש לנו את ולנסיה ואת פרטיזן, אבל יש קבוצה שעדיין במאבק, וקוראים לה ביירן מינכן. היא פגשה השבוע את הכוכב האדום, איפשהו בסרביה מתכנס פודקאסט היורוסטפ המקומי.
יורוסטפוויץ'.
והם כבר בזבזו את כל הכינויים לשמות לפרק, כוכב נופל, אדומים מבושה, אדום אדום שלום, כל הדברים האלה כבר...
כל זה בסרבית.
הכל, בדיוק, אני לא יודע סרבית, הכל נשרף, הכוכב האדום זה התרסקות, ביירן מינכן עדיין בתמונה, אתם...
שאם יש סיפור יותר גדול מפרטיזן נגד ריאל בפלייאוף, זה פבלו לסו נגד ריאל בפלייאוף.
וואי.
אני לא יודע, אני לא רואה אותה...
קשה, אבל...
בעיקר בגלל הלוז. אני אגיד מה הלוז שלה כדי...
לסבר את האוזן.
יש לה עכשיו משחק חוץ מול הנדולו, אחרי זה יש לה בית ג'לגיריס, חוץ ולנסיה, בית מקבי, בית ברצלונה, בית פנתנאיקוס, חוץ מונקו.
תודה עמית על פינת לוז.
בקיצור, כן, אז אנחנו רואים הרבה משחקים, שוב, גם ביתיים שבהם היא...
אבל?
נראית, לא, שבבית היא באמת נראית טוב, וגם יש לה יותר משחקי בית, אבל היא פוגשת קבוצות לא פשוטות בכלל.
לפרטיזן יש את ברצלונה, את בסקוניה, את ריאל, את אולימפיאקוס, אוקיי, על במריד. אבל יש לה רצף גם של ארבעה משחקים שהיא לא...
כן, אבל פרטיזן בבית, במשחקים כאלו קריטיים... קשה לראות, גם אלבה בחוץ. מה יש לה עכשיו מחזור קרוב?
מי לנו?
היא גם יותר קל לדמיין את פרטיזן, עושה ניצחונות שמשנים עונה מאשר ביירן. והוא ביירן לא מרגיש שיש לה איזשהו את הכוחות האלה להדהים פה קבוצות, ופרטיזן זו קבוצה קצת אחרת במנטליות ובאופי שלה, אבל באמת אחלה משחק של ביירן.
בוקסקור מרגש מאוד, 4, 4, 6, 7, 5, 9, אני מת על
פלס. אבל דווין בוקר.
בסדר.
שפבלו לסו...
הוא בתחתית, לא רואים אותו.
אחלה דווין בוקר, ואני מקווה שהוא ימשיך להצליח. ושוב, יאניס פרופולוס והכוכב לא בסיפור, אני לא מפיל את זה עליו, זאת קבוצה שמההתחלה, כאילו, זה היה נראה רם בהתחלה עוד, אבל חבל שזה ככה, גם כל כך הרבה הושקע שם. אבל בסדר.
כן, בוא נסיים עם הכינוח, השארנו את הטוב לסוף, וירבן נגד מילאנו, וירבן מנצחת, 81, 77, שגולת הכותרת,
נועם יעקב, נועם יעקב, חוגג על הראש של אותו רמסינה.
הדקות, הוא מקבל. תשע נקודות, שני ריבאונדים, שני אסיסטים, עוד משחק שהוא מקבל דקות, והוא מראה שכשהוא מקבל, הוא יכול לתת.
ומה שיפה בשני משחקים האחרונים בעצם של נועם יעקב, שני משחקי ה-C שלו ביורוליג עד עכשיו, זה שזה לא, אנחנו יכולים להגיד, זה וילרבן, ובסדר, אז הוא מקבל דקות בוילרבן, אבל זהו שני משחקים צמודים, שני משחקים מול יריבות לא פשוטות. זה לא המשחק מול אלבה. זה המשחק אחד מול בסקוניה, משחק אחד מול מילאנו, וגם יצאו עם ניצחון. ומה שהיה יפה זה שבאמת הנקודות שלו באו בדקות הכי חשובות של הקבוצה שלו.
ברבע הרביעי, כן.
בדיוק, גם במשחק מול בסקוניה היו לו דקות ממש חשובות בריצה של וילרבן, וגם עכשיו הוא למעשה זה שהוביל את הבריחה ברבע הרביעי, אחרי זה נגמר צמוד, כי איזה שטויות הם עשו שם בסוף וילרבן, זה היה מטורף.
כן.
אבל ברבע הרביעי הוא פשוט הוביל עם, היה לו 5 נקודות רצופות, היו לו 2 אסיסטים יפים, ונראה שפשוט הבן אדם יש לו ביטחון, יש לו ביצים ברמה ש... כאילו, מה צריך יותר מזה? הוא עוד לא בן 20, והוא כל כך מוכשר, ואם אתה משחק עם ביטחון, ויש מי שנותן לך את הביטחון הזה, אז ככה זה נראה. וזה מדהים, כי הבן אדם אשכרה קיבל את המושכות לפני פריס לי בתוך הרבע האחרון, ואני חושב שכשהוא משחק ככה, הוא מראה לנו פשוט, גם זה קצת כזה, ראיתי את זה, ואז אמרתי, וואלה, מבאס אותי שהוא לא שיחק יותר בנבחרת.
כן,
כאילו,
ממש.
זה, הבן אדם צריך לשחק 25-30 דקות בנבחרת,
אבל כל...
תלוי כמה יש לך לתת, שוב, אבל הוא לא שיחק.
אין לי ספק
לא
שהזמן שלו יגיע, וכן.
אבל זה, טוב, אני מסכים עם
אמית. בא עכשיו.
כל מילה, כאילו גם מבחינת ראייה עתידית, וגם מבחינת מה שהוא יכול לתת עכשיו, יכול לתת דברים חשובים לנבחרת. ומה שקורה פה בוילרבן, זה פשוט כיף לראות שמרגע שפופט נכנס לתפקיד, באמת גם נועם מקבל יותר, והוא גם נראה הרבה יותר בטוח בעצמו. ובמשחק הזה הוא לא... אני כאילו אומר, אני רוצה שהוא ייתה יותר, אני רוצה שהוא ייקח יותר.
נשבע לך שזה מה שרציתי להגיד, כי אני תמיד אומר את זה, תטעה, ילד, תטעה, תלמד, והוא רצה לטעות, הוא לא טעה. הוא לא הצליח לטעות.
אז אפילו רציתי להגיד שייקח עוד, אבל אחלה משחק, באמת, ושני משחקים רצופים מאוד מעודדים של נועם, וזה מעניין גדול, באמת.
ועוד דברים שלא רשומים בסטטיסטיקה, זה 2-3 הוקי אסיסט, אנחנו, יש לזה הרבה בכדורגל, אתם יודעים, הוא חודר לסל, והמסירות הכי קשות זה שיוצא לך גבוה לעזרה מתחת לסל, ואתה מנסה למסור מהצד שהכדור עובר מעל הבייסליין אפילו, לפינה, ואז מהפינה יש את עוד אקסטרה פס, אז באמת, החדירות שלו היו טובות, הקבלת החלטות, האם ללכת ללאפ עד הסוף, האם להציא את הכדור הזה החוצה בקיק אאוט, זה פשוט מופלא מבחינתו, ושרק ימשיך.
ושבוע הבא הוא בוואקה, מול התאמן.
יכין לו איזה תוכנית כמו שאני
קפסו. יכין לו איזה טריק. אחלה, אחלה של מחזור היה לנו, ואיזה כיף שחזרנו מהפגרה, ועכשיו הרגע שכולכם חיכיתם לו. עומר לוטם.
וואלה, אנחנו חיכינו לו. אנחנו לא יודעים מה קורה.
להתנצל בפני המאזינים על
זה. זה לא היה מקצועי, זה לא היה מקצועי.
לא, לא מקצועי. אז נחת האימורים.
חיכינו לקולות החיילים, חברים.
אני באמת חייב לשתף אתכם שהמעמד של עומר התערר קצת מאחורי הקלעים.
כן, התערר, אבל עשיתי עכשיו 3 ניצחונות רצופים לדעתי בדבר הזה. בחישוב של ה...
עכשיו, אנחנו... בערך מה, חודשיים? אין לנו מושג מה קורה
בטבלה. אני מודה שהתחלתי את זה מתוך מצבים בטבלה.
אני עיצבתי את הספינה.
אין לנו מושג מה המצב שלנו.
עיצבתי את הספינה, ואם תרצו גם בשקיפות מלאה, אעביר לכם את דרך החישוב.
צריך לבקר אותך.
טוב, אז הטבלה הכללית הולכת ככה. עומר שרבי, אתה נשארת במקום הראשון. באופן כללי, הטבלה לא השתנתה. סטטוס קוו, פשוט הפערים טיפה הצטמצמו.
טוב מאוד.
עומר שרבי 126 ניחושים נכונים, עמיתי 125.
בסדר גמור.
אני במקום השלישי 120, ושר שומי 116, אבל שימו לב, 10 ניחושים בין המקום האחרון למקום הראשון. קולות פתוח, עוד לא מאוחר. כמו שאופר לוי ומי שרה איתו, אתה חייב להביא לי את השם שלה עכשיו.
לאה לופטי.
לאה לופטי, נאגדית. למילים ולחן של לוזי חיטמן,
זיכרונו לברכה. שזה באמת קטע שאפשר כבר להוציא לגול, דרד. שהזכרנו את לאה לופטי בפודקאסט יורוסטפ. היא בטח מאזינה, אני בטוח.
אבל אף אחד לא יודע שאופר לוי שר את זה.
תשמע, בסוף הפרק הקודם דיברנו על אריאל אייזיק, ואז גילינו שהוא מאזין, והוא כתב לנו בטוויטר, והתרגשנו מזה מאוד.
אם אופר לוי ירשום, אפשר לסגור את הפודקאסט.
אם מישהו מהסגל העוצמתי של הפועל עמק חפר נוער, של נועם יעקב, ואריאל אייזיק, ואנטון אגאי, ושועם גת, מאזין לפרק, אז תכתבו לנו.
זה גם אופר לוי וגם אמה לופטים.
לאה.
לאה, סליחה.
אמה, הפכת אותה לכוכבת בינלאומית, רק ישראל.
טיק טוק.
אוקיי, תמשיך.
זהו.
זהו.
נעשה את ההימורים, אז לא...
כמובן, זה אתה.
טוב, אז קדימה. אז הניחושים לשבוע הקרוב, אנחנו נתחיל עם המשחק של מכבי תל אביב נגד שלגיריס, 9:05, יום חמישי. אני הולך עם מכבי תל אביב ב-2.
וואו, מכבי. מכבי.
אוקיי, הנדול 0 מערכת את ביירן מינכן.
0 הנדולו.
ביירן.
ביירן.
הנדולו.
וואו.
מונקו מערכת את הכוכב האדום בלגרד מונקו. מייק ג'יימס. בוא נוסיף ניחוש מדויק על מייק ג'יימס.
על כמה נקודות הוא עושה?
כמה הוא עושה?
שובר קהל, 12, נכון?
כן, צריך 12 לעבור.
סם 26, מונקו מנצחת.
סם 22.
סם 19, מונקו מנצחת.
סם 17.
מונקו מנצחת. מונקו. ולנסיה מערכת את ברצלונה, קרב ספרדי, התפוזים נגד הקטלנים.
ברצלונה.
אני אוהב את התפוזים.
אני מת על התפוזים, ברצלונה.
ברצלונה.
מה אמרת? ולנסיה, כן.
לך לבד. ברצלונה,
אני ולנסיה.
ברצלונה בערכה.
מצוין, עמית הלכים
ולנסיה. יודע מה, ולנסיה בערכה.
נקודות קלות, אתה נותן לי נקודות קלות. ריאל מדריד מערכת את פנרבחצ'ה, זה חתיכת משחק.
משחק.
ריאל.
ריאל ב-9, ב-11, סליחה.
וואי. בא להגיד פנרבחצ'ה.
תגיד.
פנרבחצ'ה.
יופי, ריאל.
אולימפיאקוס מערכת...
נגמר הטבלה, נגמר האימורים.
אולימפיאקוס מערכת את וירטוס בולוניה.
אולימפיאקוס.
כן, אולימפיאקוס.
אולימפיאקוס. פנתנאיקוס מערכת את ולנס... וילרבן.
פנתנאיקוס, הוא אימר וילרבן.
חס וחפה.
פנתנאיקוס.
פנתנאיקוס.
כן, כולנו.
כן. אוקיי, בסקוניה מערכת את אלבה ברלין.
תן פה גם גורף, נראה לי.
כן. ומילאנו מארחת את פרטיזן בלגרד לקרב מפואר.
פרטיזן.
כן, פרטיזן.
פרטיזן.
ג'ל קומולוסינה.
יפה, יפה. נאחל לנו לשמור על הסטטוס קבוע הזה בטבלה, זה באמת יכול להיות טוב, בעיקר לי, אז אין לי בעיה עם זה.
אני אחזור חזק יותר בעונה הבאה.
למה? אני חושב שיש לך עוד סיכוי.
אני חושב ששר שום יורד ליגה. דורון אילת יעלה מליגת המשנה. עמית ניר, תודה רבה לך.
תודה לך, שרבי.
תודה רבה לך, עומר לוטה. תודה רבה לך, שר שום.
תודה רבה, ואני אשמח לנצל את ההזדמנות על מנת להודות לארד.
איך העברית יפה כל כך?
ירושלמי.
על ההפקה והעריכה, ועומר לוטה מתחיל יקר גם אתה.
כן, אז תודה רבה לארד. אנחנו נזמין אתכם לשמוע פודקאסטים נפלאים נוספים מבית ערוץ הספורט, כמו... ספיקן, לא ספיקן, סטרצ'פוד.
סטרצ'פוד כבר לא ראה את זרית המלך עכשיו.
רדיו אזורי.
רדיו אזורי. עולים לרגל, הנושא המתמיד. גברים בטייץ, שאיך קראו לפרק?
מיקנטייר הציל את רסלמניה.
חייב לדעת מי זה מיקנטייר.
מי זה קודי מילר מיקנטייר של עולם ה-WWE, זה בהחלט מרתק. וזהו, אנחנו נשתמע בפרק הבא, אני אומר שרבי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.